אמר, לכן צריך לתת לחי יתן לליבו. כבר כתב הרמב״ם שצריך בימים אלה של התעניות לחשוב ולדעת שאבותינו חטאו והיו מעשיהם רעים, וגם אנחנו, הוא אומר, מעשינו כמותם, ונגרם מה שנגרם, ועדיין בית המקדש חרב, והקדוש ברוך הוא לא נמצא במקומו. ככתוב, כציפור נודדת ממקינה, כן איש נודד ממקומו. ציפור זה השכינה, לעם ישראל, גם ציפור מצ הבית, נודדת מקינה. כן איש, אין איש אלא הקדוש ברוך הוא. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. גם הוא לא נמצא במקומו מיום שחרב את המקדש. גם רב חידה כותב ששמואל הנביא, כיוון שהוא הקים את הממלכה של ישראל, תחילה עם שאול, אחר כך עם דוד, ביום שחרב את המקדש, קם ממקומו בגן עדן, והלך ישב במקום גרוע אצל הפתח, ונדר שלא יחזור למקומו עד שישובו ישראל לירושלים. אז תבינו רבותיי, צריך להבין מה עושה החורבן, מה המצב של בית המקדש שאיננו. בגלל זה יש לנו את הצרות האלה עם הגויים וכדומה, לא בחינם הם מתגרים בנו, כדי לעורר אותנו לשוב בתשובה. כל אחד מאיתנו צריך לעשות חשבון נפש אישי, מה גרמתי ומה עשיתי. ידוע רבותיי שבימים האלה נהגו לבכות על חורבן בית המקדש, בפרט אחרי דברי רבנו הארי, שבחצות היום יושב האדם כחצי שעה ויבכה על חורבן בית המקדש. וטוב לו, טוב לזרוע אחריו גם. הלילה הזאת זה ליל שלושה לחודש מנחם אב. צריך לעשות חשבון נפש, רבותיי. הלילה הזאת יום הריגתו של רבנו שמשון מאוסטרופולי, זכותו תגן עלינו. ידוע שבאותו דור היה, הוא היה בשנת תח, זאת אומרת לפני 380 שנה בערך, קרוב ל-380. היה אז באותו דור, היה גם איתו הרב אשח, אשח הביסום של איתי כהן, בעל שפתי כהן. ידוע, איזה חיבור נפלא מאוד קטן על השולחן ערוך, שרבים וטובים סומכים עליו, אם זה אשכנזים, זה ספרדים, כל הקהילות, כולם. אז ידוע שהיה מעשה שבאו בחלום בשמיים לשניהם. האחד לרב שח והשני לרב שמשון מאוסטרופולי. שאלו אותם בשמיים שיש איזה גזרה לעודנו, אם הם מוכנים ללכת כפרה על הדור כדי שלא תבוא הגזרה. הרב שח, עכשיו שפתי כהן, הוא איש פשטי ועליו השלום בעל הלכה, עמוד ההלכה היה. ישב וכתב פסק, הרי ידוע מה שהגמרא אומרת. כך נפסק ברמב״ם. עיר שבאו הקיפו אותה גויים, ואומרים הגויים לעיר, או תיתנו לנו איזה אחד מכם, או נהרוג את כל העיר. אז ההלכה אומרת, אם הם לא אמרו איזה אדם, אסור לנו לתת שום אדם. יהרגו כולם, ולא ימסרו אף אחד מישראל. אבל, הרמב״ם כותב, הגמרא אומרת, אחר כך בסעיף הבא, שאם נקבו בשם של מישהו ביקשו למסור אותו, אז למסור אותו וכל העיר תנצל. ומאיפה ראיה? משבע בן בכרי. שבע בן בכרי יצא נגד דוד מלך ישראל ומרד בו ואמר, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי, איש להולך הישראל. ואז קרה מה שקרה, בסוף יצא, בא יואב שר הצבא, הקיף את העיר בשומרון ובא להרוג את כל העיר. מיד יצאה אליו, כתוב שם, אישה זקנה, אמרה לו, אנוכי אמונה בית ישראל. מי זאת האישה? הייתה לא פחות או יותר, הגמרא אומרת, שרח בת אשר, שהאריך הימים עד אותו יום, עד אז. ואמרה לו ליואב, אתה למדת תורה, אתה שליח של דוד מלך ישראל, אתה יודע מי אני? אמר לו, לא, אני לא מכיר אותך. אמרה לו, אנוכי שלומי אמוני ישראל. מה שלומי אמוני ישראל? אומרת הגמרא, שכשירדו למצרים, היו חסרים מ-70 נפש. יש כמה גרסאות, לא ניכנס כעת למדרשים, מה שיש, כל מדרש אומר אחרת. אבל הגמרא שלנו כך אומרת, שהיא אמרה לו, לא היה מי שישלים ל-70, ואני השלמתי את המספר של 70 נפש של ישראל, וירדתי למצרים, ואני זכיתי גם, אולי אפשר קצת את האוויר, האוויר יותר מדי דחוס, לעשות משהו עם המזגנים או מבקש, או איזה מעברר, זה לא טוב, יכול לגרום אילפון. כן, להילה. אז היא אומרת לו, אני השלמתי את המספר של ישראל, ולא עוד אלא, כל המצוות. שאני ארחתי ימים, ואני זכיתי לבשר ליעקב אבינו שיוסף חי, ואחר כך שמשה רבנו בא לחפש את ארונו של יוסף, שלושה ימים לא אכל ולא שתם, והיה הולך בדרך ובצער גדול, והגמרא אומרת שכל ישראל, הגמרא בסוטה, אומרת שכל ישראל היו עסוקים בלקחת שלל, ושאלה אישה משכנתה, מגרת ביתה. אז כל ישראל היו הולכים לעשות כסף, כמו שאומרים. משה רבנו עזב הכל, והיה הולך שלושה ימים ושלושה לילות, מחפש איפה ארונו של יוסף. כי השביע את בני ישראל למור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והריתם את עצמותיי, מזה איתכם. אז פגשה בו סימה נאה. מי זאת? שרח בת אשר. אמר לו, מה לך משה? ואמרה, מה אתה מחפש? אמר לו, אני מחפש ארונו של יוסף. אמר לו, בוא והראיך. המצרים הרשעים הטמינו את ארונו בתוך ארון, גופתו בתוך ארון של ברזל, והניחו אותו בקרקעית הנילוס. ואמרו כאן, ושמו כשפים, ואמרו כאן, לא יוצא אהרון, ויוסף לא יוצא, ממנה ישראל יישארו פה. מיד משה רבנו הוציא קלף מכיסו וכתב עליו, עלי שור, עלי שור, ואמר, יוסף, יוסף, הגיע הזמן גאולתן של ישראל. אם אתה מראה את עצמך מוטב, ואם לאו, אנחנו פטורים משבועתך. השליך את הקלף, ומיד צף ארונו של יוסף. והגמרא אומרת שאל תטמע איך ארון של ברזל פתאום צף על המים, שהרי אלישע, שהיה תלמיד תלמידו של משה רבנו, אלישר היה תלמיד של אליהו, ואליהו היה תלמיד של משה רבנו, הוא פנחס בן אלעזר. הוא כתוב שם בנביאים שכאשר אחד בני הנביאים לקח שעל ממישהו קרדום כדי לחתור עצים, והעץ, והקרדום נפל, השתחרר מהעץ ונפל לתוך המים. הוא צעק, אדוני, והוא שאול. אני שאלתי מהבעלים את הקרדום, מה אני אעשה? מיד בא אל שער, השטיח שם אל המים עץ, והברזל צף. אז הנה, כיוון שאלישע עשה כך, גם משה רבנו עשה כך, ודאי יכול לעשות הכל. והצף ארונו של יוסף, היא הוציאה אותו. אז היא צועקת על יואב, ואומרת לו, אנוכי שלומה אמוני ישראל, מה אתה כעת באת, ואתה עכשיו רוצה להרוג עיר שלמה, עיר ואם בישראל, הודה לה יואב, השתחווה לפניה, ואמר לה, בסדר, אנחנו רוצים את שבע בן בכרי, כי הוא מרד בדוד המלך. מיד היא נכנסה ושלחה אותו מהחומה, הורידו את השבע בן בכרי ולקחו אותו. אז מכאן למדנו שאם ביקשו אדם מסוים, אפשר לתת אותו. לא אדם מסוים, לא. עכשיו גם בגמרא בפסחים, גמרא שם אומרת על מעשה בנו של רבי יהושע בן לוי, וכהנה, שהלה עם גיד והתפח, כלומר, כבר נפטר מהעולם, והנה התעורר. שאל אותו אביו, מה ראית? ראית למעלה, מה ראית למעלה? אמר לאבא שלו שלושה דברים. עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. מי שפה נחשב אדם גדול, שם הוא פשוט שבפשוטים. ומי שנחשב פה אדם פשוט ועני וכדומה, שם נחשב לאיש גדול, לאיש רם בניסה. זאת אומרת, אל תלך מה שאנשים אומרים, אל תתפעל במה שאנשים אומרים לך. אי אפשר לדעת. ככתוב הפסוק, קטון וגדול שם הוא ועבד חופשי מאדוניו. אז בקיצור, הוא היה, אז מה, איפה היינו אנחנו עם הגדול והקטן? בקיצור, אמר עליונים למטה, תחתונים למעלה. אמר לו אביו, עולם ברור היית. אמת, שם זה עולם האמת. דבר שני, שמעתי שהיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. כלומר, אדם צריך שהלימוד יהיה ברור אצלו ויחזור על זה הרבה פעמים. אז לא הכמות, אלא האיכות. אדם צריך ללמוד ולדעת את מה שהוא למד, לא להיות מבולבל וחצי פה, חצי שם. היה אומר לנו עליו השלום, ראש ישיבה רבי ישראל עטיה, זכר צדיק לברכה, כל פעם היה אומר לנו, תזהרו, השם יצילנו מחצי חכם. מה זה חצי חכם? אחד שיודע משהו, אבל הוא לא יודע טוב. זה יותר גרוע מזה שלא יודע. למה הוא חושב שהוא יודע? אבל כשאתה שואל אותו, הוא לא יודע. שם יצילנו מחצי חכם. ככה היה עובר לנו תמיד. אז צריך לדעת טוב מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. מי כתב את זה? איפה זה כתוב? איך? איפה? שולחן ערוך. איזה סימן? א', בסימן הראשון באורח חיים, טוב מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. אני אספר לכם עוד מעשה קטן. היה בירושלים, אני לא הכרתי, עוד לא נולדתי אז, לפני למעלה מ-100 שנה, היה חכם גדול ששמו היה רבי יוסף ידיד הלוי. הרב מביא אותו הרבה ביביע עומר, בהלכות ברכות. רבי יוסף ידיד הלוי היה תמיד חכם גדול. חברו, היה לו עוד חבר, רבי אהרון עזריאל. רבי אהרון עזריאל היה אב בית דין של ירושלים. וראש המקובלים של ישיבת בית אל. אז הגיע לגיל 50 פלוס, זה חלה. והרופאים אמרו לו שהאוויר של ירושלים לא מתאים לו. אז היה צריך ללכת, אמרו לו, ילך ליפו. הלך, נסע ליפו. וישב שם, ושם החי. נפטר שם, עד היום הקבר שלו יש ביפו, בית עלמין יהודי עתיק, שם איזה 100-200 קברים, והוא קבור שם, רבי אהרון עזריאל, בעל כפי אהרון. הוא כתב גם ספר בשם אוזן אהרון. זה ספר מערכות לפי א' ב'. הספר הזה, בהתחלה שלו, הפתיחה, כתב הקדמה ארוכה, יפה מאוד, בשם מוסר אב, כותב לבן שלו מכתב, הוא כותב לו מוסר שידע איך ללמוד תורה. אז הוא מזהיר אותו שם, ואומר לו, תלמד את הגמרא, קודם כל תלמד את הגמרא בלי רש"י, תנסה להסביר אותה. אחרי זה תלמד אותה עם רש"י, ותבין מה לא הבנת מקודם, למה לא הרגשת מה שרש"י פירש לפני שאתה למדת אותו בלי רש"י. ואחר כך תחזור על הגמרא. פעם שנית, תחזור עוד פעם, תלמד את הגמרא ותפרש אותה ותלמד תוספות. והפעם תבין למה לא הרגשתי בקושיות של התוספות כשלמדתי אני את הגמרא. והוא ככה מתאר לו איך ללמוד עם מפרשים. זאת אומרת, אדם צריך לאמן את עצמו ולהגע את המוח שלו בלימוד תורה. והוא כותב לו שם פרט אחד חשוב שטוב לזכור אותו רבותיי, שיום הרבה אנשים, שהוא מה עושה? אומר, עשיתי סיום מסכת. מסיום הוא קרא את הגמרא. סיום. שאל אותו, לא יודע, באומה, פותח את ידיך. אז הוא עשה סיום, ואחד עשה סיום השס, גם כן. אז הרבה יש, קוראים תהילים שלוש פעמים ביום. איזה עניין יש בזה? מי כתב את זה? מאיפה המקור? לא חכמי הקבלה, ולא חכמי הפשט, ולא הפוסקים, אף אחד לא כתב. אבל אנשים אוהבים מבצעים. מבצע שלוש פעמים ביום, שלוש במחיר אחד. הוא כותב לבן שלו, ותדע, אף יש שני תלמידים יושבים לידך. אומר, אחד, יש לו תפיסה מהירה. הוא לומד יופי, הוא טס. מטוס F-35, קורא לזה היום, הוא טס. גומר לך ביום אחד 10 דפים של גמרא. והוא מבין אותם. מבין אותם. הוא לא יודע אם זוכר, לא זוכר, אבל הוא למד. מבין. השני, מסכן, הוקשה הבנה יותר, לוקח לו לאט, ובקושי לומד עמוד אחד גמרא ביום. והוא בצער. למה? הוא עבד 10 שעות, הוא לומד, רק עמוד אחד. ורואה שחבר שלו הספיק 10 דפים, אז כואב לו. אומר, יש לך טעות. יש לך טעות. לפי היגיעה, האדם מקבל שכר למעלה. הוא אומר לו כך, הוא כותב שם, משפט שאדם צריך לזכור אותו. הקדוש ברוך הוא מונה שעות ולא מונה דפים. אצל הקדוש ברוך הוא מעניין אותו כמה שעות למדת ולא כמה דפים הספקת. זאת אומרת, טוב מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. ונחזור למקרה של בנו של יהושע בן לוי. אחר כך, אמר לו עוד דבר אחד, הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד בפניהם. שואלת הגמרא, מי זה הרוגי מלכות? אם רבי עקיבא וחבריו, וכי רק בגלל שהם נעלבו, הרי הם היו גדולים בתורה. אלא הרוגי מלכות, אומרת הגמרא, כגון דונוס ופפיוס. מי זה דונוס? מי זה פפיוס? השיר אומר, היו שני יהודים, תושבי העיר לוד, הם נקראים הרוגי לוד. אלה תושבי העיר לוד, מה היה? היה בת הקיסר, יצאה לטייל, והנה הם באו רוצחים, חטפו אותה ורצחו אותה. והעקבות של הרוצחים הובילו לעיר לוד. והם נו, מה יהיה רבותיי, תפסיקו לטייל בבית הכנסת, אנא, 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 אני מבקש. הולך ובא, עובר בשב, די. בית השם. בן דובש, אין מבקש. אז, קיצור הדברים, הוא, איפה היינו עם דולוס ופפיוס? הם אמרו, באו בצבא של הקיסר, הקיפו את העיר. אמרו, או תתנו לנו את הרוצחים, או נערוב את כולם. מיד, באו דולוס ופפיוס, אמרו, אנחנו הרגנו. שאל אותם רבי עזר, המודעי, למה, מה עשתה לכם? למה הרגתם אותה? אמרו לו, הרב, לך אנחנו מגלים, לא אנחנו הרגים. אז למה אתם אומרים שהרגתם, יהרגו אתכם? אמרו, כן. אנחנו מוכנים למסור את עצמנו, מוכנים למסור את עצמם, בשביל להציל את כל העיר, כי בין כה יהרגו את כל העיר. אז בין כה יהרגו, אם ככה או ככה. אבל יותר טוב שיצילו את העיר. אז אמרנו מפה שאם, שבמקרה כזה, אז למה זה מותר? הרי לא אמרו להם, תביאו את דולוס ופפיוס. אבל אם הוא מתנדב להציל אחרים, כותב הרמב"ם, מותר. כאן למשל מפקד, לא יבוא ולא יהיה. רוצים לגלות איפה האויב נמצא, שולחים מישהו לשם. לא יכול המפקד להגיד למישהו תלך אתה, כי יש סיכוי שהוא יהרג. מה כן הוא יכול להגיד? מי מתנדב ללכת לראות? השם נצילנו, שנבוא לידי ניסיון. אבל בקיצור, אני חוזר למקרה של רבי שמשון אוסטרופולי, שהלילה, כמו הלילה נהרג, מה היה איתו? זה היה בליל שישי, יום חמישי בלילה, ואז ביום שישי, ג' באב, שנת תו ח' השם ייקום דמו. הרגו אותו הפולנים, יימח שמם וזכרם. בקיצור, אז הרב שך כתב, אני לא חייב, אני לא מוכן למסור את עצמי. אבל רבי שמשון בר סופולי הסכים להרג על קידוש השם להציל את ישראל. ובכל זאת, היה אז מרד בפולניה, והיה איזה פרחח אחד, מריון, שהוא לקח איתו את כל הצבא של המורדים, והם הלכו על אוהל העיר. הגיעו לעיר ביום שישי בבוקר, באוסטרופולי, היה רבי שמשון עומד ומתפלל, הוא ושלוש מאות מתלמידיו, והם ידעו שהאויב הגיע. הוא המשיך לעמוד ולהתפלל, והיה עומד מול ארון הקודש. ראו אותו, וראו שהם לא ברחו, והם עדיין ממשיכים לעמוד. ירו חיצים עליהם, ויראו חץ מעץ רימון, פילח לו את המוח, נכנס מהעורף ויצא מתחת התפילין במצח. והוא נשאר עומד על עומדו עד שהתמוטט ונפל ומת. זה היה רבי שמשון נוסטרופוני על הראשון. אז הלילה בין פטירתו, זה הרגל שלו, גימבל ואב, זכותו תגן עלינו, הוא שכתב את הפירוש של ההגדה שאומרים אותה בערב פסח, הוא כתב דבר פלא, יש לו כמה ספרים שכתב שם דברים מדהימים. אחד הדברים שכתב, אנחנו אומרים בימים, בימי החגים, במועדים, אלוהינו מלך אבותינו, מלך רחמן, רחם עלינו, כן, בני בית חג כבת אהינה וכולי. מה כתוב שם לפני כן? מפני חטאינו גלינו מארצנו, ונתרחקנו מעל אדמתנו, ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות לבית בהירתך. אם אתם רוצים לדבר, תצאו בחוץ, אבל לא בפנים. ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות לפניך בבית בהירתך מפני היד שנשתלחה במקדשך. שואל רבי שמשון, מה איזה יד מדובר פה? היד שנשתלחה במקדשך. אז הוא מבאר, הוא כותב דבר מבהיל מאוד. אומר, תדע, שכמו שיש ארץ ישראל התחתונה, יש ארץ ישראל העליונה. ירושלים התחתונה, ירושלים העליונה. בית המקדש התחתון, בית המקדש העליון. והראיה, שאמר דוד המלך, את הלך לפני אדוני, בארצות החיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, כאדם יכול להלך בשתי ארצות? אלא אמר דוד, יהי רצון שלא יצא מארץ ישראל, יישאר פה בארץ ישראל, ואז נשמתי הולכת בארץ ישראל העליונה. אז מי שנמצא פה עכשיו, צריך לדעת, אני בארץ ישראל פה, הנשמה שלי למעלה, בגן עדן, בארץ ישראל העליונה. וכן ירושלים, רבנו בחי כותב, למה ירושלים זה לשון רבים? אין עיר בשלשון רבים. אתה אומר נס ציונה, נס ציונים, צפת, אתה אומר צפתים, יפו, יפים. מה קרה ירושלים? זאת אומרת, זה כמו יד, ידיים, רגל, רגליים, עין, עיניים, אוזן, אוזניים. זוגי, מה העניין? אומר מה שאמר דוד המלך בתהילים, ירושלים הבנויה כעיר שחובר עליה יחדיו. לא מה שאלה הטיפשים אומרים, אנחנו העיר העתיקה ואנחנו חיברנו. אתה יכול ללכת היום העיר העתיקה? מי יכול ללכת? הם הולכים עם כמה משמר וכמה... אלא ירושלים הבנויה שעיר חוברה לה, זה ירושלים העליונה. יש ירושלים פה ויש ירושלים למעלה. ולכן אומר רבנו בהי, זו הסיבה שאמר ירושלים, כלומר היא שתיים, יש בה שתיים. אחד העליונה, אחד התחתונה. אז אם כן, אומר רבי שמשון בר סופוליש, גם בית מקדש העליון, תראו בתפילה שכתב הרשש, שזה במחזור כל ציון, באשמורת הבוקר, שם כתוב, תפתח שעריה וחלדוניה של ירושלים העליונה, כדי שתקבל התפילה. אז הוא אומר שם, תדע, שביום שחרב את המקדש, הכנסה יד האויב ותקע לו יד בתוך בית המקדש העליון. ועל זה אנחנו אומרים בחג, מפני היד שנשתלחה במקדשה. כלומר, אדם צריך לדעת כעת שאנחנו עדיין לא ברשות עצמנו, אנחנו עדיין לא ניגענו, עדיין אנחנו תחת ממשלת אומות העולם, מדוברת יד אומות העולם עלינו, שם לכם. אז לכן אומר, זה ירושלים העליונה. לכן אמר ירושלים לשון רבים. רבים למעלה ולמטה. אלה שני ירושלים. אז אם כן, מפה ראינו כמה מעלה של ירושלים עיר הקודש. דבר נוסף, כתב הרמ"ק עליו השלום. רבנו משה קורדבירו כותב שאנחנו אומרים למה כל שנה ושנה אנחנו בוכים ומספידים את חורבן בית המקדש ואומרים קינות וגם יש עניין לעורר בכי. כתוב בפוסקים שאדם צריך לבכות. באמת מי שראה את גדולי ישראל, אני אומר לכם מה היה עם הגאון יביע עומר עליו השלום. אני זוכר אותו ביום תשעה באב, היה בוכה בקינות כמו ילד קטן, פורץ ובכי, משהו מבהיל הרעיון. וכך היו כל החכמים. עד היום, כל החכמים כך, בוכים. בתשעה באב, בוכים ומצטערים. נכון, כתוב בפוסקים, שעל ידי הבכי אנחנו מקרבים את הגאולה. כי הנביא, איך אומר, הנסיכה דמעי לך. מה זה הנסיכה דמעי לך? יש מספר דמעות שצריכות לרדת על חורבן בית המקדש. ביום שהתמלא הקד של מספר הדמעות שיש לפניו, אז אנחנו ניגאל. לכן, דווקא בימים האלה בוכים על חורבן בית המקדש. גם, יש דבר נוסף, רבנו ארי כותב שמה שאמרו רבותינו שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בימים האלה, וכן יש כאלה מחמירים בכביסה, במקלחת וכדומה וכל מיני מעדנים, מה העניין? ועוד, למה ביום תשעה באב, יום קשה ואסור לנו לאכול ולשתות, ואפילו כתוב להושיט אצבעו במים, אסור. מה העניין? אומר, זה יום שבו הסרטן מתגבר. ואם אתה שמח בו או נהנה בו, אז אתה גורם לו הנאה. אנחנו לא רוצים שיהיה לו הנאה, לא יהיה לו חלק, לכן אנחנו מצערים את עצמנו. אנחנו יושבים בתענית, נזהרים לא ללחוץ את הידיים ולא את הפנים ולא לעשות שום דבר שיש בו תענוג כדי שהסרטן לא יקבל איזה הנאה או איזה שייכות ליום הזה. אדרבה, ביום הזה אנחנו מצטערים ולא אוכלים ולא שותים כדי להמעיט את הכוח שלו שלא יוכל עליהם. אז נמצא שזה יום שבו אנחנו מכניעים את כוחו של בעל דבר. דבר נוסף, יש בזוהר הקדוש, זוהר אומר, על יום תשעה באב. אומר זוהר הקדוש, ידוע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא בשנה 365 יום. מה אומרים בפתום הקטורת? כמניין ימות החמה. לא בדיוק 365, זה עוד 6 שעות. זוכן, כל 4 שנים נוסף עוד יום. בקיצור, 365 יום, מינה על זה בגוף 365 גידים יש לאדם בגופו. וכנגד זה יש 365 מלאכים. כל מלאך שולט על אותו היום. מה עם יום תשעה באב? אומר רבי שמעון בר יוחאי לפרשת וישלח. כתוב שם, על כן לא יחילו בני ישראל את גיד הנשה, כי נגע בכף ירך יעקב. בגיד הנשה, מה עניין גיד הנשה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, השטן היה בהתחלה מלאך טוב, מלאך קדוש. אחר כך, כשנברא האדם הראשון, הוא קטרג עליו, דיבר נגדו. ואמר לקדוש ברוך הוא, אמרנו לך, מה האנוש כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו. אדם לעבד למה, ימר כצל עובר. אז אמר לו כך, מה עשה? מיד, השטן קלקל, מה היה? לקח הוא את יום תשעה באב, הוא לקח אותו. לכן אמר, אומר רבי שמעון בר יוחאי, זאת אומרת, שמעון בר יוחאי בעצמו אומר את הרמז, על כן לא יחילו בני ישראל את גיד הנשה, את ראשי תיבות תשעה אב. א' תשעה, אב תשעה, את. ואחר כך גיד, אומר רבי שמעון בר יוחאי, גיד כמה יוצא גיד? 17, זה יום 17 בתמוז. וגימל של גיל זה גימל בחודש תשרי, יום צום גדליה. יוד זה עשרה מטבת. אחר כך גיד הנשה כנגע בכף ירך יעקב. הוא אומר, תדע, שביום תשעה באב שולט בו השטן. לכן אנחנו לא אוכלים ולא שותים בו. ויושבים על הארץ ועד הרבה בוכים, ועל ידי הבכי אנחנו מחלישים את כוח הסטרא אחרא. אומר רבי שמעון בר יוחאי, שכה אשרי אדם שזוכה לבכות על בניין החורבן בית המקדש ועל הגלות של ישראל. כי מספר הדמעות שאדם מוריד בימים האלה או בחצות שהוא קם וכדומה, כמספר הדמעות, כך מספר האבנים שנבנים בירושלים של מעלה. הרי היה מעשה, הגמרא אומרת, רבי יוחנן, היה דורש בפסוק, ושמתיך עד כל שמשותייך ושעריך לאבני אקדח. אמר רבי יוחנן, עתיד הקדוש ברוך הוא לבנות את ירושלים כמה שערים יהיה בירושלים, והשער של ירושלים, כל שער בגובה 30 אמה, וכולם עשויים מאבני חן, שנאמר, הנה אנוכי, אני הסוער על הנוחמה, הנה אנוכי מקביץ לו פוך אבנייך. מה זה פוך? אבן נופך, ויסתיך בספירים. ושמתיך את כל שמשותייך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ. נגלר עליו אותו תלמיד, אמר לו, אשת בצה בת יומה אנחנו לא רואים בגודל יהלום. אתה אומר לנו, כל אבן בגודל 30 אמה, 15 מטר. לימים נסע התלמיד הזה למדינת הים, ובדרך הספינה טבעה וירד בתוך המים, וראה שם אנשים חוצבים בקרקעית הים, הם חוצבים אבנים. ראה אותם את האנשים האלה, אמר להם, מי אתם? מה זה האבנים האלה? אמרו לו, מה? אנחנו מלאכים. למי האבנים האלה? אמרו לו, זה אנחנו בונים את ירושלים על ידי התפילות של ישראל והדמעות שהם מורידים, אנחנו בונים את ירושלים. ראה את זה, חזר בטבריה, רבי יוחנן דורש בטבריה, על הרב בית המקדש, בית שני, אחרי בית שני. נפל לרגליו של רבי יוחנן ואמר לו, אשריך, תמשיך לדרוש. אמת מה שאמרת, אני ראיתי, הייתי בקרחי הים וראיתי מלאכים חוצבים אבנים לבניין ירושלים. אמר לו, רשע, לא ראית, לא היית מאמין. נתן עיניו בו ועשהו גל של עצמו. אמר כיוון שהוא לא מאמין בדברי חכמים. אז אמרנו מכאן שזה עכשיו, יש שם כתוב בפסוק, בני אנוכי מרביץ לפוך אבנייך, זה אבני נופך. מה זה נופך? שימו לב, האבנים של, של החושן, הם הולכים לפי השבטים. היה ארבעה טורי אבן. הטור האחד, מה היה הראשון? נו, איך קוראים לו? איך? אודם הבא אחריו, פתדה, ואחריו ברקת, נכון? אז זה ראובן, שמעון, לוי. והטור השני, נופך, ספיר ויהלום. מה זה נופך? היום יש האבנים האלה מצויות היום, יקרות. נופך זה כמו לובן ביצה, כותב רבנו בראי, ואם אתה מסתכל, אתה רואה דמות הפוכה, ראש הפוך. אומר, יהודה, הוא היה נלחם את המלחמות של ישראל, כי הוא המלך, אז היה לוקח איתו את האבן נופך, תולה אותה עליו. האויב היה בא מולו, היה מתהפך האויב. ראשו למטה ורגליו למעלה. בשלום על ישראל. אז זה הנופך, זה פוך. הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך. אבני ירושלים יהיו מנופך. וסתיך, היסודות, שימו אבן ספיר. סתיך וספירי. עכשיו זה טוב. סתיך וספירי. אחרי זה כתוב, ושמתי חלקות שמשותייך. זאת אומרת, כל השמשות האלה צריך להחליף אותן. יבוא משיח, נשים פה חלקות. שואלת הגמרא, מה היא חלקות? מי זה האבן חלקות? לא כתוב בתורה חלקות. אומרת הגמרא, תראה מוראה בהרעה, ותראה מלאכה בפקיעה. זאת אומרת, יש מחלוקת שני אמוראים פה, מרב ושמואל, ושני מלאכים למעלה, מיכאל וגבריאל. אחד אמר שוהה, והשני אמר ישפה. איפה זה שוהם ישפה? אחרי נופך ספיר יהלום, והטור הרי, הטור האחד אמרנו אודם פידה וברקת, השני נופך ספיר ויהלום, השלישי תרשיש, לא תרשיש, השלישי לשם שבו ואחלם, והטור הרביעי תרשיש ושוהם וישפה. תרשיש זה אשר, שוהם זה יוסף, ישפה זה בנימין. למה קרא לו ישפה? יש פה. יש פה, בנימין ידע שמכרו את יוסף ולא גילה ליעקב אבינו. יש פה. אז הגמרא אומרת שכל שבט בנימין היו שתקנים. לכן שאול המלך שקיבל את המלוכה, מה כתוב? שהוא חזר לאבא שלו, הביא לו את האתונות, ודבר המלוכה לא הגיד לו. מישהו אחר היה אומר, אבא! מינו אותי מלך. לא דיבר. אותו הדבר, הגמרא אומרת, אחר כך מי יצא ממנו, מי יצא שם מבנימין, היה רחל אימנו, הייתה שותקת. מתי? כשיעקב אבינו התארס איתה, היה שולח למתנות דרך האבא, לבן הרמאי הזה, מה עשה? כל המתנות היה נותן ללאה. ורחל יודעת ולא מדברת. וכן בלילה, הכניס את לאה במקומה, הוא לא דיברה, לא גילתה. אז הכל שקט, יוסף גם היה שתקן, לא היה מדבר. בנימין לא דיבר, שזה זכו. אחר כך מה יצא מהם? מרדכי ואסתר. אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי. אז היו שותקים, השתקנים. עכשיו יש מחלוקת, מה זה? קדקוד. אז באו לי, היה מחלוקת, אומרת הגמרא, רב שמואל, אחד אומר שוהם, השני אומר ישפה. ישפה, שוהם זה אש אותו היום את האבן הזה. זה אבן שחורה, והיא מבריקה מאוד, מהירה מאוד מאוד. והיא מסוגלת לשמור ברית קודש. וישפה היא יקרה מאוד, יש השם שלה הלטיני, בירתי, ג'ספיס, אותם מילים, אותם אותיות. ישפה, ג'ספיס, זה אבן שיש בה כל מיני צורות וציורים. ויקרה מאוד מאוד. עכשיו, זה של שוהם, של יוסף, ישפה של בנימין. עכשיו, נחלקו ביניהם. מה המחלוקת? מה זה חדקות? האם זה שוהם או ישפה? מה הפירוש? אומר רבי יונתן איישיץ, נחלקו ביניהם, איך יבוא משיח צדקנו? אחד אומר שוהם. מי זה שוהם? זה יוסף. אם אנחנו נשמור את המצוות, אם אנחנו נשמור את העיניים, נשמור את האוזניים, נשמור את הפה, נשמור ברית קודש, יבוא המשיח. זה שוהם יוסף. יוסף היה שומר ברית. אבל החכם השני, שמואל, אומר, לא. צריך ללמוד תורה. צריך ללמוד תורה. בני לימוד תורה זה בנימין, אני יושב ועוסק בתורה. בנימין זאב יתרה בבוקר או חלעד, ולערב יחלק שלל. מה היה? זאב לומד תורה כל היום. איפה היה? בבית אביו, יעקב, היה משמש את אבא שלו. אז אחד אומר, איך יבוא משיח? אחד אומר על ידי תפילה ושמירת העיניים. השני אומר על ידי לימוד תורה. אז אחרי זה גם ברקיע, שני מלאכים, היה ביניהם ויכוח, ממיכאל וגבריאל. אחד אמר שזה שוהם, והשני אומר זה ישפה. אמרו מי יפסוק לנו, הקדוש ברוך הוא. עלו למעלה, שירה של מעלה, שאלו את הקדוש ברוך הוא, מה נעשה? יש מחלוקת. מה זה קדקוד? מה אמר הקדוש ברוך הוא? לבה כדן וכדן, קדקוד. גם כאן וכאן, כמו זה וכמו זה. אז יוצא שבזכות גם יוסף, גם בנימין. אנחנו צריכים שיבוא משיח על ידי שנזכה גם ללמוד הרבה תורה וגם על ידי שנתפלל ונתחזק הרבה בעבודת השם. זה שוהם וישפה. עוד דבר אחד, בסיום מגילת איכה כתוב שמה, אתה אדוני לעולם תשב, כסאך לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים? השיבנו עלי אליך ונשובה, חדש ימינו ככלב. מה פירושתה השם, מה הקשר בין הפסוקים? אומר רבי משה אלשיך, עליו השלום, אומר כך, אומר תדע, יש לנו הלכה, הרמב"ם פסק להלכה, אם היה בית, והבית ישן בין 100-200 שנה, נפל, התפורר, אז יש לו שתי קומות, יש קומה תחתונה, קומה עליונה. אחד גר בקומה התחתונה, השני גר בקומה העליונה. עכשיו, זה של הקומה העליונה, אומר לתחתון, תבנה. תבנה את השלד, אני רוצה לעלות למעלה, חילה. אומר לו, אין לי כסף עכשיו, אני לא מעוניין כעת לבנות. אבל השני אומר לו, אבל אני רוצה לגור בבית, יש לי ילדים בחוץ, איפה אני אגור? באוהל. אומר, את חורק. מה ההלכה? הרמב״ם כותב, זה שלמעלה יבנה את שתי הקומות ולא ייתן לשני שלמטה להיכנס עד שישלם לו כל ההוצאות, ואז הכניס אותו. זאת אומרת, לפי זה עכשיו מובן. עכשיו, הקדוש ברוך הוא נמצא בירושלים העליונה. אנחנו בירושלים התחתונה. מה כתוב בגמרא? ולא אבוא בעיר, נשבע הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס לירושלים של מעלה. עד שיכנסו ישראל בירושלים של מטה. אז אומר הנביא לקדוש ברוך הוא, אתה השם לעולם תשם, לשאול שאלה. אתה השם, אתה לא בירושלים העליונה. למה? שאנחנו לא שם. אתה לעולם תשם, כיסאך לדור ודור, הרי אתה חי וקיים, מלך חי וקיים. למה לנצח תשכחנו? תעשינו לאורך ימים. למה אתה יושב בחוץ? תבנה, הרי מה הוא כותב הרמב״ם? שאם יש בעלי קומותיים, אז הקומה השנייה בונה את הראשונה, ואחר כך ייכנס הראשון, ייכנס למעלה, אחר כך ייכנסו למטה התושבים וישלמו לו. אומר גם אתה, אם תבנה לנו את ירושלים, תבנה לנו את התחתונה וגם את העליונה, ואז ממנה אנחנו נתעורר, נשוב בתשובה ונתקרב אליך, נוכל להיכנס לירושלים התחתונה. זה אומר לכן, למה לנצח תשכחנו? תעזבנו לאורך ימים. מה, אתה נשארת בחוץ ואתה תהיה בחוץ? תיכנס אתה לירושלים העליונה, תבנה אותה, תבנה את שתיהם, גם את התחתונה, גם את העליונה, וממילא, בעזרת השם, יבוא משיח צדקנו בעגלה ובזמן קריב. אז צריך לזכור, עכשיו אסיים בעוד דבר, והרמ"ק כותב, שעל ידי הנמעות שאנחנו מורידים ביום תשעה באב, יהפך לששון ושמחה. על ידי הנמעות, כל דמעה בונה אבן, ועל האבן כתוב, מי הדמעה של מי זה? זה בנימין, זה יוסף, זה יצחק, זה אברהם, זה דוד, זה יונתן. כתוב, ואז כשיבנה בית המקדש, אנחנו נראה את בית המקדש בנוי, ויהיה כתוב השמות של כל אחד מאיתנו על העבדים, לפי הדמעות שאדם מוריד. אומר, זה המעלה של ירושלים שתהיה. ואיך תהיה ירושלים? אומר רמ"ק עליו השלום, שרבי שמעון בר יוחאי כך כתב בזוהר הקדוש, כותב שיהיה ירושלים, יבוא אחד מבית המקדש הראשון. יגיד, אני רוצה, איפה המקום שהייתי רואה את בית המקדש הראשון? מה אתה בונה לי כעת בית שלישי? זה לא אותו בית, זה בית אחר. יבוא אחד מבית שני, יגיד, אבל אני זוכר את בית שני. יקום בתחיית המתים, מה יעשה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, בונה שלושה קומות. בונה למטה את הבית הראשון, את המקדש הראשון. עליו בית שני, ועליו את בית שלישי. ואז אנחנו, יהיה לנו עמוד שנוכל לעלות מהבית הראשון לשני, נראה גם את זה, וגם את זה, וגם את זה. אז יהיה רצון, בקרוב, נזכה לראות בבניין בית המקדש, בזכות התורה שישראל לומדים, בזכות המצוות שישראל מקיימים, והצער שיש לנו, ישמיד הקדוש ברוך הוא את כל אויבינו ושונאינו, ויאבד אותם ברגע אחד. ויפלו ולא יקומו, יפלו ולא יקומו, יפלו ולא יקומו. לא נפחד, אסור, כתוב בתורה, שלא לערוץ מפני האויב במלחמה. כך כתב הרמב״ם גם בהלכות, בתרי"ג מצוות, אחד מהלמים לא לפחד במלחמה מהאויב, אנחנו לא מפחדים. מי ששמר עלינו עד היום, ממשיך לשמור עלינו עוד ועוד, תזכו לחיים טובים, ובקרוב נזכה לבניין בית המקדש, מהרה בימינו, אמן סלע. יש רבותיי את הספרים שזכינו להוציא לרוב, וגם בסידורים, אתם מוזמנים לקנות אותם בשמחה רבה, והשם יהיה עמכם. עסקו ואמצו, רבי חנניה, בן רק השיעה אומר, בצד חדוש, לזכות את ישראל.